מביא עד כאן הגמרא, המהר"ל, גמרא מפורסמת מסכת סוטה, באריכות, ונבאר אותה, ונראה גם באמת בעזרת השם איך זה משלים ומשכלל מה שראינו כבר כה. במשנה שם, אם יש לה זכות עולה לה, זאת אומרת לסוטה, וניצולת מהמים המערערים. פירוש, אם יש זכות לסוטה, בגמרא זכות למים. אלא אם הזכות התורה אינה מצווה ועושה, בזכות במצווה, מי מגנה כולהי, ועתניה את זו דרש רבי מנחם ורבי יוסי, כי נר מצווה ותורה אור, תעלה כתוב את המצווה בנר ואת התורה באור, לומר לך, מה נר אינו מגן אלא לפי שעה, אף מצווה כן, מה אור מגן לעולם, אף תורה מגינה לעולם. ואמר ביטלך תנחה אותך בעולם הזה, ושוכבך תשמור עליך זו מיטה, וקיצות היית שיחיך זה לעולם הבא. זאת אומרת, אנחנו רואים פה עד כה הבחנה שהמצווה מגינה לפי שעה, והתורה נמשלת לאור, והיא מגינה לעולם, וכאן הוא אומר, מה זה עולם? כל עולם הזה, וגם מקיצות היית שיחיך אפילו לעולם הבא, ממשיכה אותה הגנה של תורה. כן, זוהי הבחנה הראשונה שאנחנו רואים. משל למהלך בדרך באישון לילה ואפילם, תראה מן הקוצים, מן הברקנים, מן הפחתים, ומן הליסטים, ומן חיה רעה, ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך, נזדמנה לו אבוקה, ניצול מן הקוצים, מן הברקנים, כן, האבוקה מהירה לו בלילה שלא ייקשר, ועדיין הוא יתיירא מחיה רעה ומליסטים, שהם בעצם פגעים שמגיעים מבחוץ, ממרחק, שהאבוקה לא יכולה, גם לא יכולה להגן, ולא יכולה להעיר לו עד כדי כך, גם אין בכוחה כמובן להגן עליו מפני החיה רעה והליסטים. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצול מחיה רעה ומליסטים, ואנחנו רואים כאן את ההבחנה שעמוד השחר בעצמותו, זה זמן שלא שולטים בהם חיה רעה וליסטים. זאת אומרת, פה ההצלה היא לא רק מצד שיש לו פתרון לאותה בעיה שמגיעה, אלא בעצם במהות הזמן לא שייכים הפגעים האלה, עדיין לא יודע באיזה דרך הוא מעלה, כיוון שהגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. ופה ההבחנה היא לא רק הבחנה של זמן, אלא הבחנה של דברים שקשורים למקרה ודברים שקשורים למהות, כמו שכל זה עוד מהר"ל יסביר. דבר אחר, עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה, שנאמר מים רבים לא יכולים לחבות את האהבה. אמר רב יוסף, מצווה בעידנה דאסיק בה מגנה ומצלה, בעידנה דלא אסיק בה אגון המגנה קצול ללא מצלה, תורה בין בעידנה דאסיק בה, בין בעידנה דלא אסיק בה מגנה ומצלה. ואז יש קושיה, אמר לרב, הדואג והחיתוף, אם מי לא אהבו אסקו בתורה, מה היא לא הגנה עליו? אלא הרבה משנה טיפה, אלא אמר רבה, תורה בעידנה דאסיק בה, מגנה ומצלה, בעידנה דלא אסיק בה, אז זה כבר לא אותו דבר. כשאדם לא עוסק בתורה, אז ההגנה של התורה היא לא לגמרי באותה שלמות. אגודנה מגנה, ועצולי לא מצלה, לא מצלה. מצווה בין בעידנה דאסיק בה, בין בעידנה דלא אסיק בה, אגודנה מגנה ועצולי לא מצלה. הגיע לפרשת דרכים, מהי פרשת פרשת דרכים? המחיז דאמר לתלמיד חכם ליום המיטה, ונחמן אמר זה תלמיד חכם וירד חטא, מחזות אמר זה תלמיד חכם למסיק שמעת עליבא דאין חטא וכו'. קודם כל ברור לנו שכאן מה שאנחנו רואים מגינה או מצילה, ההבחנות האלה הן הבחנות לסבר את האוזן. אנחנו צריכים להבין את המושגים האלה באופן יותר רוחני. בעצם מסביב למה אנחנו רואים את התורה והמצוות מרוממות את תכני החיים של האדם. כאשר בעצם אנחנו מוצאים את התורה והמצוות עסוקות בשתי מעגלים שהם במרחק קרב זה מזה. ההבחנה בין אור של נר, שהוא אור שכל כולו יונק משמן ופתילה ותלוי בהם, וכל משך קיומו וטווח הערתו הם מושפעים מהתכונות שמקיימות אותו. זה נקרא אור זמני ומוגבל, וקשור למקום ולהקשרים מכריחים. לעומת זאת, האור, אור היום, זוהי מציאות מופשטת, מציאות נצחית, שהיא באמת לאין ארוך הרבה יותר גדולה. ההשוואה הזאת היא ללא קצבה בכלל. עכשיו, כשאנחנו רואים את הפעולה של המצווה והתורה כשהן נפגשות בחיי האדם, אז כן מבאר כאן המהר"ל והולך, שבאמת המצווה שנתלית בגופו של אדם לבין התורה שהיא שייכת לשכל נבדל. כן, המצווה היא למעשה הפלא האלוקי שיכולים תחמי נצח, תחמים עילאיים וקדושים, להתקשר למערכת החיים שהאדם מצוי בהם ולהאיר את חייו במציאות הגשמית, באותו רובד, באותה מציאות, בזה ועשה מתקדשים גופו ומהות חייו של האדם והסביבה שאיתה הוא נפגש. זה נקרא ההערה של המצווה. ההערה הזאת היא בעצם גמר הופעה של תורה. זה שהתורה היא יכולה גם לחדור לתוכיות החיים, זה שריבונו של עולם. והאידיאלים שלו יכולים להיות רלוונטיים, יכולים להיות מתיישמים במסגרת ארצית, וכמובן שיא הופעה של קידוש השם. זה שייך לדרך עם ישראל בעולם, דרך הקודש של עם ישראל בעולם. אבל זה עדיין לא מהפכני. זאת אומרת, זה עדיין לא מוציא לנו בעצם את כל מערכת החיים לקורה אחרת לגמרי, לחיות אחרת, להיות אלוקיים לגמרי. זה שיש לנו את קומת התורה, זה שאנחנו יכולים, יש לנו מצוות לימוד תורה, זה שאנחנו יכולים להפגיש את השכל שלנו עם השכל של אמונו של עולם, זה אומר שכביכול עצם החוכמה האלוקית, שזה מובנים יחסיים, מובנים יחסיים, זה בעצם להיפגש עם האלוקיות בעצמה. וכמובן, ישנו פה איזשהו סדר הדרגתי. התורה, דיברה תורה כלשון בני אדם. התורה מסתגננת ופונה בתכניה ובאידיאליה ובחוכמתה להיות מתכונת של חוכמה אלוקית מאירה את המציאות שלנו. הרי מה עוסקים דברי תורה? דברי תורה לא רק עוסקים בתכנים שהם מעל המציאות. חלק גדול וחשוב של התורה הוא אותם חלקים של התורה שזה בדיוק מה שנמצא בהם, אותה חוכמה איך שופטים בין דם לדם, בין דין לדין, בין במציאויות שעולם הזה באמת עוסק את חוכמת התורה בעצמה. אלה הם התכנים שלה. אבל זה ממש כמו שראינו בפרק הקודם, מכיוון שזה ממש תורה, זה ממש תורה, הם החלקים של התורה הנשמתיים, האמוניים, הרוחניים, והם החלקים של התורה היותר הלכתיים, היותר מעשיים, לפי צורת הלימוד שלהם, לפי צורת ההתבוננות בהם, כך או כך זוהי אותה אמת אלוקית, זו אותה חוכמה אלוקית, שיוצאת ובאה בתחומים שונים, ממילא באפיוני חוכמה שונים, אבל זוהי אותה אמת. זה להיפגש עם אמת החיים הרוחנית של ריבונו של עולם, ובתורה אנחנו ממשיכים אל תוך ההבנה שלנו את אותה חוכמה. נפגשים פה פגישה שכלית אמיתית. כאשר אדם עוסק בתורה לשמה, כשאדם לומד תורה באומן האמיתי הזה, יש פה איזו אחיזה שהיא לא רק הערה אל תוככי החיים שלנו, אלא יש פה בעצם מין חיבור של תוכן. זאת אומרת, השכל שלנו בעצם נושק לשכל האלוקי. יש פה בעצם בחינה של נצח בעצמו. תורה היא שכל נבדל, כמו האור שהוא נבדל לגמרי, אינו נתלה בגשם. ככה בלימוד תורה אנחנו מסוגלים להתעלות. התורה למעשה שואבת אותנו, זה כמו מקווה. אדם טובל בעירה הרוחנית שישנה בתורה, נהפך ונהיה לאיש אחר. לימוד תורה למעשה מרומם אותה אדם מעל כל המעשים. לימוד תורה של היחיד, לכלל ישראל שזוכה לקבל תורה. זה למעשה קומת החיים, זוהי קומת החיים שבמהותה היא אלוקית. זה ודאי למעלה מן הכל. כמו שראינו בפרקים הראשונים פה בספר, העמל תורה, התורה מן השמיים, זה ודאי התפארת של עם ישראל, הצד הזה שעם ישראל הוא בעצם במהותו מחובר לאמת האלוקית יותר מן הכל, זה מובע בצורה הכי שלמה בחוכמתה של תורה. ההסבר פה אומר כך, ההבחנה הראשונה שהוא עושה בין המצווה שהיא זמנית בין התורה שהיא נצחית. אחר כך הוא אומר, יש דבר שבא אל האדם מבחוץ, כמו חיה רעה וליסטים, ויש דבר שהוא בעצמו נכשל בו, כמו קוצים וברקנים. מה הנמשל? הנמשל הוא, הרב אומר, יש דבר שבא לאדם בכוח ורודף אחריו ביותר. דבר זה אין המצווה מגינה עליו, אבל התורה שנקראת אור מגינה עליו. מתכונת המצווה לא דומה לתכונת התורה. תכונת התורה היא באמת מסוגלת לגרום כמו שינוי מלילה לאור, ליום. זאת אומרת, התורה גורמת שאין שליטה, אין שליטה ביום למזיקים ופגעים. כי האדם מתרומם מעל ההקשר הזה שהוא יכול להיות פגיע לאותם דברים. המצווה לא מקפיצה את האדם קומה. המצווה מאירה את החיים של האדם באותה קומה. לכן היא בעצם מקדשת את אותו מעשה, מזכה אותו, מעלה אותו, מתקנת אותו בבחינות מסוימות. אבל היא לא הופכת אותו למדרגה אחרת. מדרגה אחרת ממש זה דווקא על ידי לימוד תורה. לימוד תורה זוהי מדרגה אחרת. התורה היא אור גמור, נקרא עמוד השחר. אחרי זה הוא אומר עוד הבחנה. ההפסד שיגיע לאדם יש במקרה שלא במקרה. אדם עובר בגשר נפחת הגשר, זה מקרה. אילו לא הלך לשם לא נעשה זה. מצווה מצלת אותו. יש דבר שהוא אינו במקרה. כמו שיבואו חולאים על האדם לפי טבעו. זאת אומרת, דבר שאינו במקרה רודף אחרי האדם יותר. אז כאן זה יותר עמוק, גם חולאים שהם בעצם לפי טבעו של האדם. זה לא פלא, לא פלא שהוא ניזוק מזה. בכל זאת, התורה מעלה אותו גם מזה, זאת אומרת, התורה מקנה לו קומת חיים על טבעי, על פי הטבע שלו, הוא אמור היה להיות פגיע וניזוק מאותם חולאים, והתורה מעלה אותו מעל הטבע שלו. התורה מרוממת אותו מעל כל המעשים. וכאמר דבר אחר, עבירה מחווה מצווה ואין עבירה מחווה תורה. שוב פעם, מפי אותה הבחנה. עבירה יכולה לחוות מצווה, מדוע? משום שהמצווה והעבירה להבדיל, שתיהן שייכות להארת חיים או לכיבוי חיים בבחינה מסוימת מקומית. אז נקרא לזה, אמנם אדם עשה הרבה זכויות על ידי מצווה, מצוות רבות, אבל העבירה פוגמת פגמים כביכול הפוכים מקבילים. אבל התורה היא משהו אחר. אין עבירה מחבה תורה. כי העבירה היא מצד הגוף, כך מבטלת העבירה המצווה שעושה בגוף. אין. ואין העבירה שהיא מעשה הגוף מחבה ומקלקלת לימוד התורה שהוא השכל, שהוא למעלה, אין הגוף מגיע לשם. כלומר, התורה היא קומה שהיא מעבר לכל הפגמים שהעבירות יכולות לפגום. זה לא אומר שאדם לא פטור על ידי לימוד תורה מלתקן את כל העבירות שהוא עשה. אבל זה אומר שבעצם בלימוד תורה יש פה איזושהי קומה שהיא במהותה בונה את החביבות ואת הקשר ואת את מדרגת החיים של אדם מישראל אל הקדוש ברוך הוא באופן אחר לגמרי, שכך זה לא נמדד לפי משקל מקומי, אלא היא מקנה לו גם כלי התמודדות, כלי התרוממות מעבר לגמים שהעבירות יצרו, כי הוא באמת קונה מדרגת חיים יותר אידיאלית, יותר תהורה, יותר לכתחילאית, באופן שכל העבירות שהיו שייכות להקשר החיים הנמוך יותר, הן כבר לא מחתימות את קומת החיים הגבוהה שאדם בא ובנה אותה. וככה זה לא רק ביחיד בעם ישראל, אלא בכלל ישראל כולו. כל קומת התורה היא למעשה קומה של העם ישראל מקיים את האידיאלים של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא חי את הערת התורה והשכינה במציאות. אלה היו ההבחנות הראשונות. ואז היו כאן מימרות שרב יוסף הרבה. עשו הבחנה כזאת, מצווה באידנה דה אסיק בה מגנה ומצלה, אידנה דה לא אסיק בה גוני מגנה עצו ללא מצלה, כך אמר רב יוסף, תורה, בין באידנה דה אסיק בה, בין באידנה דה לא אסיק בה, מגנה ומצלה. זאת אומרת, השפעת התורה, כך אומר רב יוסף, לא רק בזמן שאדם עוסק בה, אלא גם מעבר לעשייה בה, ולעיסוק בתורה, מגינה ומצילה. זה ההבחנה של רב יוסף. ההבחנה שהמצווה שייכת כמו שהיא פועלת בהקשר של מקום מסוים ורובד מסוים, גם ההערה שלה וההשפעה שלה זמניות יותר. ואילו התורה, ההערה וההשפעה נצחית. גם אחרי שהאדם כבר לא עוסק בתורה, השפעת התורה ממשכת עליו גם חק. רב הבא ביקשה, אם כן דואג ואחיתופל, שעסקו בתורה, היו בגדולים בתורה, מדוע זה לא הגין עליהם והציל אותם לאחר כך, כשהם חטאו. ולכן עושה רב ההבחנה, גם בתורה יש הבדל בין בשעה שהוא עוסק בתורה, ובשעה שהוא לא עוסק בתורה. אני אומר, אלא אמר רב, תורה בעידנה דה עסיק בה, מגנה ומצלה, הכל יש בזה, בעידנה דה לא עסיק בה, אגוני מגנה, אצולי לא מצלה. זאת אומרת, התורה למדרגה של הגנה, שהיא המדרגה היותר תחתונה, התורה משפיעה בין בשעה שעוסקים בה, בין אחרי שעוסקים בה. המדרגה הגבוהה יותר של הצלה, זה שייך רק בזמן שעוסקים בתורה. כשאדם לא עוסק בתורה, כבר ההשפעה הזאת לא קיימת. מה ההבחנה? למה זה באמת כך? זה באמת נכון, כל מה שאומר כאן המהר"ל כל הפרק, שהתורה היא באמת בחינה נצחית. אז מתאים היה שעיסוק התורה משפיע לא רק בהקשר המסוים, הוא משפיע על כל החיים של האדם. והוא מעלה את האדם מטבעו לקומת חיים אלוקית, קומת חיים שכלית. ממילא היה באמת מתאים שהתורה, גם ההשפעה שלה לא תהיה רק צמודה לזמן שבו האדם עוסק בתורה, אלא ההשפעה שלה תהיה נמשכת גם אחר כך. זה נכון, זה מצד התורה היא באמת נצחית. מצד התורה, לכאורה אין פה חלוקה. אבל בכל זאת, האדם הלומד תורה, המקבל של התורה, הוא כן גופני. לכן אצלו, בכל זאת, המגע שלו עם התורה, התורה מצד עצמה היא באמת נצחית. כל מגע עם התורה הוא מגע של נצח. אבל בכל זאת, האדם הוא לא נצחי. לכן, כאשר האדם עוסק בתורה, אז הוא קנה לו מדרגת נצח מסוימת, שהיא נמשכת גם כשהוא לא עוסק בתורה. אבל כאשר הוא לא עוסק בתורה, בכל זאת המדרגה הזאת היא לא משתווה למצב שבו הוא כל כולו בתוך היותה של תורה. ככה בכל זאת, מצד כוח המקבל של אדם, זה לא מגדיר אחרת את ההשפעה של התורה. כי כל פעם שאתה פוגש תורה, אתה פוגש איכות הערה שהיא לעולם בחינה שהיא השכל העליון, השכל הנבדל, השכל של הקדוש ברוך הוא, לעולם סוג הפגישה הוא כזה. אבל האדם מצד עצמו, יש הבדל בין הזמן שהוא נפגש לבין הזמן שהוא לא נפגש. דואג לאחיתופל, אומנם עסקו בתורה במדרגות מאוד גבוהות, אבל כשהם פרשו וירדו והשתפעו בחטא נורא, חטאים נוראים, אז התורה לא יכלה להגן עליהם עד כדי כך שלא יפלו באותם החטאים שהזדמנו.
מה
הסיבה שהתורה בעצם לא משפיעה גם על יבדים יותר נמוכים באנושות? כאילו גם כאילו שגם דגמת הכי טוב, אז כאילו התורה משפיעה לכל המציאות, אז למה? אנחנו
רואים באמת
שהגית בו יומם ולילה, העיסוק בתורה, אתה שואל גם מה שאמרנו נכונה. הגית בו יומם ולילה, זאת אומרת שמכיוון שהתורה היא נצחית, אז גם ציווי הוא לא לפרוש מהתורה. כי מצדנו, שהמהר"ל מבאר שהמוטיב התורה, אחיזה בתורה צריכה להיות כזאת שהיא בלתי פוסקת. לא מצד ההגנה וההצלה. שימו לב, כל הסממנים שאנחנו פה, הפרק הזה לומדים, תורה מגינה, תורה זה לא איזה אקמול או משהו, יש בעיה, לוקחים את התורה, וגם המצוות לא. זה רק מדדים להבחין את ה... את ההשפעה של התורה עלינו. אנחנו יכולים להבין שבאמת העיסוק בתורה צריך להיות תמידי ונצחי, באופן כזה שאדם מתמלא והוגה ודבק בתורה. אז כולי ואולי, אם אדם מתייחס לתורה בתורה כזאת, שאין לה הפסק, כולי ואולי התורה האלוקית תהיה אחוזה בו. אם האדם בעצמו לא מתייחס מצד עצמו, כמו שאמר על נתיב התורה, שאדם צריך לפרוש מדברים חומריים, אדם צריך באמת להתייחס לתורה בצורה כזאת שהוא מבטל את עצמו לפני התורה. כל היחס הזה הוא גם מתבקש שאדם לא יפסיק את היחס הזה לעולם. ולכן באמת מצד האחיזה באדם, התורה לא מבטיחה שום דבר. לא, לא, התורה לא, לא חתמה קבע אצל אותו אדם. איך אנחנו רואים את זה? זה רק בכלל ישראל. התורה לא פוסקה אותנו. כל יוכי ויהיה לא תודה. עכשיו, מגיעים אנחנו פה לחיתום של הפרק, שהוא בעצם המדרגה האחרונה. הוא אמר, גם הגיע ללעלות על עמוד השחר, אז הוא ניצול מחיה רעה ומליסטים, ועדיין אינו יודע על איזה דרך הוא מהלך. כשהגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. מהי פרשת דרכים? רב חסדא אמר, זה תמיד חכם יום המיטה, רב נחמן אמר, זה תמיד חכם יראת חטא, מר סוטרא אמר, זה תמיד חכם, ומסיק שמעת לי בדיחת. מה המדרגות האלה קרובות לנו? אז זה ברור שגם העיסוק במצוות ובתורה, יש להם את הכתובת האחרונה. מה זה אותה מדרגה של יראת שמיים למשל? זה אותה מדרגה שבעצם יש פה כבר איזושהי התלכדות ממזגת של התורה עם האדם באופן שהוא קנה עולמו, בנה עולמו. זה שאמרנו שהתורה היא באמת הערה, הערה ממין אחר, הערה שבה מעלה את האדם מדרגה אחר מדרגה. אבל עדיין יש מדרגות בתורה. שתי המדרגות הבולטות שהמהר"ל כאן מסביר לנו. יש מדרגה של תורה עשו כשמת עלי בלדלחתה, שזו בחינה מסוימת עליונה, ויש מדרגה של תורה ויראת. יראת חטא. יראת חטא היא כמובן אותה בחינה שכל החיים מוארים באור השם. זה קצת מדרגה תוצאתית, שהיא אולי נקנית ובאה אחרי שאדם עסק בתורה באופן הנכון, בנה את עצמו לאורה של תורה, הפך ונהיה תלמיד חכם. שלא יהיה רק תורת השם חפצו, שהוא רוצה את התורה, אלא תורתו. תורה הפכה להיות תורה בילי, הוא תורה ותורה הוא, וזאת מציאות כמורה, הוא כולו, מה זה יראת שמיים, לא רק הצד החיצוני של הדברים, אלא יש לו את המדרגה העליונה של היראה, ראייה, כל החיים בעצם מוארים בשלמותם, בקדושה, בהערת שכינה. הבחינה אחרת שמוצא אמרה לנכון להדגיש כאן, זה הבחינה של עשו כשמרת על יבדי חטא. מה הכוונת המהר"ל בעניין הזה? אז זה נכון אומנם שכך דרכו של המהר"ל לומר שהמבחן הכי אמיתי לעמל התורה הנכון הוא שעל פי אותו עמל תורה גם אפשר לברר וליישר את הדרך להלכה. כי כאשר אתה מכריע את הדברים עד לקצה המעשה האחרון, סימן ששורשים מבוררים לך די צורכם שאתה יכול על פיהם לנווט ולהגיע מתוכם גם להלכה. זה מגלה על כל המהלך. כך אפשר היה לפרש, ויש גם שאומרים שזה לעולם לעולם סופו, סוף ההכוונה האמיתית של לימוד תורה. גם אם אנחנו אומרים שחשובות מאוד הקומות הראשונות של הליבון של הדברים והסברות והבהירות, בסופו של דבר זה המכה בפטיש והחותם והגמר מלאכה של הופעת התורה אצל האדם בקניינו שלו בתורה. יש מקום לומר עוד דבר, הוא קשור קצת לעניינו של כל הפרק, עניינו של כל מה שלמדנו עד עכשיו, שבעצם אנחנו כאן מתארים לנו בפרק הזה שתי קומות, תורה ומצוות. המטרה של הפרק שלנו פה לא הייתה רק לעשות את ההבחנה מה התורה יותר ממצוות, אלא בואו נזכור ונראה בכוונה המהלך של ההסברה של המהר"ל בחר בפרקים ארוכים להסביר את הפעולה של המצוות בחיי האדם. חיי האדם, חיי האדם ישראל, ההיקפיות של ההערה של המצוות בחיים ואילאיותם וקדושתם האלוקית של המצוות והיותן ממש מוציאות מן הכוח אל הפועל את מהות החיים שלנו. דווקא קומת המצוות היא הקומה שיותר מהכל הייתה פה חידוש, והוא החידוש שהתורה עושה. תורה, במיוחד דרך חלק המצוות שלה, מסוגלת להפוך ולהיות, לעשות את כל החיים שלנו ממש, החיים הארציים, כל המציאות שלנו, למציאות של קודש. זה לא להפוך, אלא זה לגלות את הקודש האלוקי כפי שהוא בתוך החיים. זוהי התורה, זוהי מדרגת עם ישראל, וזה בעצם תפקידו הכללי של האדם בעולם באופן כללי. קומת המצוות. לשם מה התעלינו וטיפסנו קומת התורה? כי ברור שקומת התורה וקומת המצוות שתיהן יחד מאירות את הדברים באופן שלום. אנחנו מכירים גדול תלמוד, מעשה גדול תלמוד גדול. המהר"ל מביא את זה יותר בתורה פרק א'. כן? חכמים דנו. מה הייתה המסקנה? דנו כולם ואמרו גדול תלמוד שמביא ידי מעשה. אז זה דבר פלא. מצד אחד אתה אומר שהמעשה, תלמוד גדול, אבל מה היתרון של התלמוד? שהוא מביא ידי מעשה. נו, אז מה זו? איך שהמעשה היא התכלית? אז זה כמובן קשה, מה שתמיד מתקשה. אז אנחנו מבינים כך שבאמת התלמוד גדול. מה שאנחנו רואים פה, שהערת התורה היא לעילא ולעילא. לעילא ולעילא. אז מה אנחנו רואים גדול תלמוד שמביא ידי מעשה? אלא ברור שעיקר החיבור שלנו עם קומת החיים האלוקית שלנו היא דרך התורה בעצמותה. משה רבינו מקבל תורה מסיני. עם ישראל כולו מקבל תורה, בחר בנו כל הנתן לנו תורתו, זוהי התורה בעצמותה. קומת התורה בעצמותה זה קודם כל לימוד תורה. כי לימוד תורה זה באמת עצם האלוקיות של החיים שלנו. אבל הרי לשם מה ניתנה תורה בעולם? אומר רבותה, הרבותה היא שהתורה עם נתינתה לעולם שהוא ארצי והוא קשור במעשים ובצדדים של חיבור, רוח וחומר. ויחד עם זה התורה, הקדושה האלוקית לא נעצר, אלא כל התורה כולה היא בעצם אותה חוכמה. חוכמה האלוקית שהיא חמדה גנוזה, מצד מה היא חמדה גנוזה? מצד מה שיציר החורז את קידוש השם האחד בעליונים ובתחתונים. היא מחברת את כל האידיאלים של הקדוש ברוך הוא ברוחניות ובמעשה כאחת. זה בעצם האחדות של מלכות השם בעולם. דווקא החיבור שהתורה והמציאות, השמיים והארץ מחוברים וכולם כאחד מוארים באור השם, זה בעצם התכנים של התורה, תוכן החיבור הזה. ולכן מתחייב בתורה, התורה לא שייכת למערכי השרת, כי כל התכנים של התורה הם תכנים כאלה שלא נשארים רק באותה קומה, שראינו בפרק אותה קומה השמיימית שהיא לא מתלבשת בלבוש הזה שמסוגל להיות מאיר את המציאות שלנו, לא. אלא התורה הזו מתכונתה, היא שמיימית והיא מולבשת בלבוש מציאותי. לכן באמת מתוך החיבור הזה, התבילה באוצר הרוחני השמיימי של תורה, ממילא מתבקש להמשיך ולהגשים את אידיאליה ולהאיר אותם גם במסגרות החיים. לכן גדול תלמוד, דווקא מה שהתלמוד מביא לידי מעשה, זה בעצם גמר השיא ההופעה של התלמוד, של התורה, ובזה אנחנו רואים, זה גם האופן שבו התורה מתוך רוב קדושתה והערתה, היא מאירה גם את חיי המעשה שלנו. אומנם חיי המעשה מצד עצמם, מכיוון שהם, כמו שאמרנו בהקשר ארצי, לא יכולים בהופעה המעשית להכיל בתוכם את מלוא האור של התורה, כי זה רק מצוות. אבל התלמוד מביא לידי מעשה, וקומת המצוות היא מיישמת, והיא מחברת, מאגנת את התכנים האלה בתוכן. לכן אותה תורה שיעשו כשמת תעליב הדין חטא, היא אותה תורה שבעצם לא רק מתחכמת ומתעלה בקדושתה בעילאיותה, אלא היא זאת שנעשית באמת קובעת את היות התורה חפצה, קביעה וקיימה, בתוך החיים שלנו, בתוך המציאות שלנו, באופן שתורה כזאת היא תורה מוצקה של יודע איזה דרך הוא מהלך, מוליכה את האדם בלי נטות ימין ושמאל, היא המצרף את האדם להוציאו מן הטבע ומורה לו דרך הנבדל שהוא נוכח השם להתדבק בו יתברך. היא מעלת עוד כן, בפרט מי ששונה הלכות עם הפסקים והדינים שמלאכה, כי מעלת התורה היא היושר באמת וההלכה היא הדרך הישר בתורה, על כך היא מוליכה את האדם בדרך היושר נוכחו להתדבק בו יתברך, לא שער חוכמות. אלו דברים עמוקים מאוד, די בזה למי שמבין דברים אלו על המיטתה. אנחנו רואים פה פרק אחרי פרק איך המהר"ל הולך וסוגר לנו את התמונה המשוכללת הזאת שהוא עשה בכל מהלך הפרקים האלה עד כה. מכאן יהיו רק עוד שני פרקים ככה באותה אותה סדרה, בפרק הבא חוזר ומדרג בחינות שונות בתוך עם ישראל מקבלי התורה. אחר כך פרק 16 שהוא הפרק המסכם הארוך והכולל את כל מה שנלמד פה בכל היחידה הזאת בצורה שלמה. כיוון שנותרו לנו כמה דקות, חודש אדר נכנס, ורשבתי שמעניין לעניין באותו עניין את התייחס המהר"ל באור חדש, כמובן ליהודים הייתה הוראה, הוראה זו תורה, אז כמובן, הדור קיבלו על מלך השורש, דיברנו על זה כבר קצת. גם שייך לאותה בחינה שהתורה היא באמת מופיעה, תורה. תורה שתהיה, כמובן השלם שלה, היא אותה תורה שמאוד מביאה את השייכות הסגולית, העצמותית של התורה למסור. מה שהתורה היא עם כל מה שהיא משמש מעיה, כל מה שהיא אלוקית, היא לגמרי חיי עולם נמתה בתוכנו לגמרי. לכן הדור קיבלוה אופן שלם, כביכול אותו אונס שנצרח היה, תהיית הארכו הגית ומתן תורה, שביטה משהו מן המשהו של בחינה שהתורה אומנם מתאימה לנו, אומנם שייכת לנו, אומנם אנחנו אמרנו נעשה ונשמע, אומנם התורה שייכת דווקא לנו, ולא למלאכי השרת, וגם לא לכל אומות העולם, שהתברר מעיקרה שהם לא שייכים, התורה כן שייכת לנו, אבל שזה, התורה תחיה בנו במובן הזה, שהתורה היא הערת החיים שלנו, הטבעית לגמרי, זה כמובן הבחינה של ההערה המיוחדת הזאת, שהתחדשה ובאה בפורים, היא שייכת למעין הערת העתיד של תורה, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. ההערה הזאת, מרבה הפלא, אנחנו קוראים לזה שנכנס אדם מרבים בשמחה. תחילת החודש, למה זה נתלה בחודש? אז עומד על זה המערה, גם המגילה בעצמה מנסחת, החודש אשר נהפך להם, כן? החודש אשר נהפך להם, מיגון לשמחה, מאבל יום טוב. נקרא בלשון המגילה. חודש אשר נהפך לה. למה אנחנו דווקא פה, יותר משאר דברים, תולים את זה בחודש שלם? קצת דיברנו על זה בשבת משנה. למה באמת זו בחינה של החודש כולו? כשאנחנו מסתכלים בתחילת פור חדש יותר, אז שם אומר המהר"ל, פיל פור הוא הגורל, אז הזכיר המהר"ל לזה שכיוון שנפל פור, מהר"ל במגילה י"ג, נפל פור בירח שמת משה רבן, שמח, הוא לא ידע שבזיין באדר מת משה רבן עליו השלום, זיין באדר נולד משה רבן עליו השלום. והסביר כאן המהר"ל, שבאמת יוצא כך, שבאמת חודש אדר הוא בן מסוים, למה זה כך יוצא שמשה רבינו נולד ונפטר בחודש אדר? חודש אדר הוא באמת הוא סוף, סוף השנה. ראש השנה, תחילת השנה וניסן. הסוף הוא אדר. אבל הנקודה באמת, שאצל עם ישראל אין סוף. כשעם ישראל, חס ושלום, צריך היה להגיע לסוף, להתברר שאין סוף. הסוף הוא לא סוף, הסוף הוא השלמה. נגיד את הבחינה של משה רבינו, יש צדיקים, הקדוש ברוך הוא משלים ימיהם, מה שמשה רבינו מסתלק מן העולם, נשלם תוכן חייו, תוכן חייו לא נגמר, נגדר, נקצץ, אלא יש פה בחינה של שלמות עצמית, כי שלמותו, יש כאן תמיד השווה עם השם יתברך, הוא הקיום הנצחי. זאת אומרת, כאילו דווקא כאשר אמור להסתיים, אמורה להסתיים הקצבה הגשמית של החיים, איגלה מילתא שהבחינה הגשמית של החיים היא בעומקה בחינה אלוקית. ובחינה אלוקית אין לה הפסק. אז כל גמר סיבוב הוא בעצם התחלת להמשך. אדר הוא מקדים לניסן, מסמך גאולה לגאולה. הסיומת של כל המלאך הקודם היא בעצם שורש ובסיס והקדמה פנימית ליבית נשמתית אלא המדרגה שמופיעה אחר כך בניסן. כן, הוא אומר באמת שהחודש כולו נהפך, הגורל נפל על חודש אדר ופה נוצרה באמת המהפכה. זה החודש שבאופן הכי חריף היה עילה לכנס אליו את כל המתנגדים לעם ישראל. פה אפשר יהיה לפצות כאילו את נקודת התורפה שבניגלה של הופעת עם ישראל. ופה התברר שדווקא הקומה הנצחית, העמוקה, כן, פה התברר שמה אנחנו אומרים, שהקומה העילאית, רואה שישראל, כן, אין להם סוף, קיום אדרבה, כי קיום ישראל מצד השם דבר שהוא מקיים את ישראל, שהוא יקריב ברך הצורה האחרונה לישראל כמו שהתבר למעלה. לכן באמת, שנכנס אדר מרבים בשמחה, כי פה התכונה היא מתפשטת על כל מימד הזמן של עם ישראל. כל בחינת החיים של עם ישראל כולה צריכה להיות מוערת. לכן באמת אנחנו מבססים את זה מתחילת החודש כדי לתת את המימד הזה של פורים, שמות מכונס ביום אחד, באמת הוא שייך לבחינה שהיא מעין לעתיד לבוא, שהיא באמת תאיר במובן מסוים תוכן של חודש שלם, להאיר את כל בחינת החיים שעם ישראל באותו מימד במובן מה. זוהי אותה בחינה של שמחה, ששמחה היא בחינה של התרוממות מעל המוגבל, מעל הקצוב, מעל אל הפנים, אל העילאי. יש עוד בחינה שראויה לציון, זה אותה בחינה של חודש אדר, שהרב יותר מבאר את זה. חודש אדר הוא החודש שמתעבר. הרבים הוא מוכפל. החודש אדר, שני אדר. משום שבאמת השנה העברית יש בה י' ב' ויש בה בחינה של י' ג'. חוץ ממה של י' ג' גימטריה אחד. אז הבחינה הזאת היא אותה בחינה מופשטת של הזמן. זאת אומרת, חודש אדר מכיל בפנימיותו את מימד הזמן הרגיל של החודשים, את המימד הזמן המיוחד לעם ישראל, שעם ישראל מקדשים את הזמנים, עוברים את החודשים, וזה עם ישראל בעצם, ישראל מקדשים את הזמנים. קדש ישראל והזמנים, שבאמת קדושת הזמנים מסורה לעם ישראל, יש פה את הבחינה הרוחנית של תוכן החיים שלנו, שבאופן מיוחד בא לידי ביטוי דווקא בחודש אדר, וזה כמובן שייך כל הבחינה המיוחדת הזו שפורים ועניינו בא לגלות לעם ישראל. אז בעזרת השם, נזכה.